ומכאן אנחנו נדלג סימן קפ"א כבר למדנו וקפ"ב וחלק מקפ"ג נוגע לעניין היין מתי מברכים על יין ודינים של הברכה ליין ומזה נמשיך לסוף סימן קפ"ג שבו יש דינים על הצורה שבה מברכים ברכת המזון שהם דינים חשובים מאוד שצריכים לברר אותם ונתחיל קודם כל דווקא לצורה שבה, ואחר כך גם על האיסור לדבר בזמן ברכת המזון. בסעיף ת' בסימן קפ"ג, צריך לשב בשעה שמברך. בין אם היה הולך בביתו כשאכל, או עומד, או מסב, כשמגיע לברך צריך לשב כדי שיוכל לכוון יותר. וגם לא יהיה מסב שהוא דרך גאווה, אלא ישב באימא. הגה, ונראה לי דלאב דווקא מברך, אלא הוא הדין כל המסובים לא ישבו בקלות ראש של הבאימה. כלומר, היו נוהגים רבים שאחד מברך בקול, והוא מוציא את כולם מדי חובה. אז גם אלה שיוצאים מדי חובה, גם הם צריכים לשבת באימה. מי הוא לא עשה כן, אפילו ברך מהלך, בדיעבד יצא. אני קורא עוד, יש אומרים שגם ברכת מעין שלוש צריכה לומרה מיושב. י' אם היה מהלך בדרך ואוכל, אינו צריך לשב ולברך לפי שאין דעתו מיושבת עליו. י' ב' עשו לברך והוא עוסק במלאכתו. כלומר, כאן אנחנו דנים בדין שצריכים לשבת בזמן ברכת המזון, כדי שיוכל לכוון יותר, וגם כדי לבטא את כובד הראש בשעת הברכה. אנחנו בסימן קופי ד' סעיף א', נלמד עוד דין שצריך לברך במקום האכילה. ואז הגדרת מקום האכילה היא הגדרה יותר מורכבת. כאן אנחנו מדברים על עצם זה שאדם יישב. נניח אין לו מקום, כי הוא היה הולך בבית שלו ואוכל. הולך הלוך וחזור מצד לצד בחדר. ואין איזה מקום מסוים. כל הזמן הלך וחזר. אז בשעה אז אפשר להגיד, כיוון שככה אכל, גם ככה יכול לברך. אבל אז גם יכול לפגוע אולי בכוונה, פחות יוכל להתרכז, וגם הוגע קצת בכובד הראש וברצינות, בכבוד של הברכה. ולכן בזמן הברכה צריך לשבת. גם אם היה מייסב, כלומר נשען על אחוריו, כמו שנוהגים בליל הסדר כשאוכלים, גם אז מה שבליל הסדר הוא דרך חירות, כאשר אדם בא לברך לפני הקדוש ברוך הוא, היה צריך לשבת ברצינות ולא בדרך הסבה. כלומר, בצורה, בישיבה זקופה. כך צריך לשבת בזמן ברכת המזון. בדיעבד, אם ברך כאשר הוא מסב, או הולך, או שוכב, יצא ידי חובה. כי סוף כל סוף אמר את הברכה. אבל לא אמר את הברכה בצורה המכובדת הראויה. יש גם שמהדרים להתעטף בחליפה וללבוש כובע בזמן ברכת המזון. וגם משנה ברורה מזכיר את זה בסימן קפ"ג סעיף י"א ויש כאלה שכותבים את זה ואומרים הנה טענה על מזרוחניקים שלא מתעטפים בחליפה ולא חובשים כובע בזמן ברכת המזון אבל אין בטענה הזו ממש מפני שמי שהוא נוהג ללבוש חליפה ולחבוש כובע וזה ההופעה המכובדת שלו אז ראוי שגם בזמן ברכת המזון כך יעשה. שזהו הביטוי לעיטוף, שזה אחד הידורים בזמן ברכת המזון, שאדם יהיה מעוטף בזמן הברכה. כי ככה הוא מכובד יותר. כאילו, אפשר להגיד, למה באמת חליפה נותנת כבוד? כי שאדם בלי חליפה, אז כאילו הצורה שלו יותר בולטת, אם יש לו קרס, או כתפיים שמוטות, או בכל אופן, גם אם הוא לא נראה כל כך שלם, אז רואים את זה עליו. אבל אם יש לו חליפה, אז יש לו כתפיים, הכל מסודר יותר. זה מטשטש יותר את הצורה האישית שלו, ונותן יותר צורה כללית מכובדת. גם שזה לא חליפה שחידשו באירופה, כן, את המודה הזו, עצם העיתוף יוצר איזשהו טשטוש, והטשטוש הוא מכובד, כן? המקרה הקיצוני זה שאדם ערום, זה הכי לא מכובד. ככל שהוא מתעטף, אז הוא נעשה יותר מכובד. כלומר, יותר מטשטש את העניינים הפנימיים, את העניינים הדקים, איך הוא נראה, ואז יותר נותן דגש על הנשמה שלו, על הביטוי הרוחני שלו. הוא אדם, מה שנשאר בעיקר זה הפנים, העיניים, האוזניים, כלומר, הצד הרוחני יותר שבו, המשמעותי יותר שבו, ואילו הגוף יותר מכוסה. לכן, הצניעות והעיתוף מבטאים כבוד, מבטאים גם הדגשה של הצד הרוחני יותר. אז מי שרגיל באמת יותר להתעטף, וזה אצלו ביטוי של כבוד, אז ראוי שיתעטף בברכת המזון. אבל אם איננו, אז לא. אני למשל, לפעמים לא הולך עם חליפה, הרבה פעמים הולך עם חליפה, אבל לא ביום יום, כלומר לתפילות אני מגיע עם חליפה, כי אני ממילא הולך לפעמים עם חליפה, אז ראוי שאני אתפלל עם חליפה, שלא אבוא לפני הקדוש ברוך הוא, פחות מכובד. אבל ברכת המזון זה לא חשוב כמו תפילה, פחות, כי בברכת, בתפילה אדם כעומד לפני המלך, ברכת המזון זה לא נחשב כעומד לפני המלך, אלא שיש בזה בכל זאת עניין לכבד. אז אם אני נמצא כבר עם חליפה, ונניח על הכיסא או בקרבה, אז אני מתעטף. אבל אני לא אלך להביא את החליפה בשביל ברכת המזון, מפני שאין זה נהוג אצלנו להרבות ב... אני לא רואה כל הזמן ללכת עם חליפה. כשאני כל... יש כאלה, כשיוצאים בבית לובשים חליפה. אני, כשאני הולך לתפילה או לדברים חשובים, אני לוקח חליפה. אז ממילא, גם לברכת המזון, אני לא מקפיד ללכת עם חליפה. אבל נניח, ממילא עם שבולים ארוכים, אלו דברים שמבטאים עיטוף. אז אם אדם, לפעמים שבולים קצרים, לפעמים ארוכים, אז זה למשל ביטוי יותר יפה לברכת המזון. עוד דין שלמדנו פה, אסור לאדם לברך כשהוא עושה מלאכה. אנחנו רואים גם את הדין הזה. בצורה חריפה, בסימן קופצה דקה א', שם יש דיון על מי שהוא פועל. והדין הוא שפועל, שמקבל שכר על עבודתו, היה מברך את הברכות בקיצור. כלומר, כל כך חמור שהוא יגנוב את זמנו של בעל הבית, שקיצרו חכמים את נוסח הברכה כדי שיוכל לצאת במהירות ידי חובה באופן מינימלי, ויוכל לחזור לעבודתו. ואם לא היה מקבל שכר, רק מקבל אוכל לקיום עבור עבודתו, פועל כזה היה יכול לברך את כל ברכת המזון. וכיום, הנוהג הברור הוא שפועלים מברכים את ברכת המזון באופן שלם. מפני שאפשר לומר, המצב הכלכלי השתפר, וכבר אין מקפידים על כל דקה ודקה, ושווה לבעלי הבית לשלם גם עבור הזמן של ברכת המזון. בכל מקרה, מביאים בעלי המוסר תמיד. מוסר, עד כמה אדם צריך להיות חרוץ בעבודתו, שאפילו קיצרו את ברכת המזון כדי שאדם לא יתבטל מהעבודה שלו, לא יגנוב את זמנו של בעל הבית, שבעל הבית משלם לו על כל רגע ורגע שהוא בעבודה. בכל אופן, מה רואים משם עוד? שאי אפשר לעבוד בשעה שהוא מברך ברכת המזון. אם היה אפשר לעבוד, אז למה לא? נניח אדם חורש. אז יכול ללכת, להמשיך לחרוש, תוך כדי שהוא מברך ברכת המזון. או קוצר, או כותף. אז יכול תוך כדי זה לברך ברכת המזון. מכאן רואים בעליל שאסור לברך ברכה בשעה שאדם עובד. וזה מה שאנחנו לומדים בסעיף י"ב. אסור לברך והוא עוסק במלאכתו. ואפילו מעשה קל אסור לעשות בשעה שאדם מברך. למשל, יש אנשים מסדרים את הצלחות. בזמן ברכת המזון, תוך כדי ברכת המזון, אז ככה, אומרים, נחסוך זמן, כאילו. והם מסדרים את הצלחת, אפילו רק את הצלחת שלהם. זה לא בסדר. כבר אנשים משועממים בברכת המזון. אפשר להבין, לא צריכים להתייחס אליהם בחומרה רבה, כי זה, כשאדם אומר אותו נוסח כל יום, חוזר על זה כמה פעמים, אז... השגרה יוצרת איזשהו שיעמום, וצריך באמת להתאמץ כדי לכוון ולומר את זה בכובד ראש, אבל כך צריך לומר את זה בכובד ראש. ואם כן, בזמן ברכת המזון, לכן צריך להתאמת שאדם לא יעסוק בשום מלאכה תוך כדי זה. ולא רק בברכת המזון, בעצם בכל ברכה שאדם מברך, אסור לו לעשות באותו זמן מלאכה. אלא כשהוא מברך, הוא מברך ועוסק בזה. כלומר, יש בזה שני דברים. אחד, כדי שלא יסיח דעתו מהברכה, כי כשהוא עושה משהו אחר הוא מסיח דעתו. והשני, יש בזה ביזוי לברכה, שאדם עוסק בדבר אחר. לכן גם אסור לרמוז באמצע ברכת המזון איזה דבר. פעמים בברכת המזון רומזים, תעשה ככה, תלך לפה וכדומה. את זה ארוך השולחן יזכיר, שלא לרמוז דבר בשעת הברכה. אבל נדמה שאם האדם צריך בכל זאת להעיר משהו, שזה מפריע לו, או שזה דבר דחוף, והוא צריך להעיר משהו, אז יפסיק. אם הוא מפסיק לברך, ועושה את הסימן, אז זה בסדר. כלומר, אם זה דבר דחוף, אז לא תוך כדי שהוא מברך, אלא יפסיק, ואז יעשה סימן. ואז זה פחות פגיעה בברכת המזון. יש דיון אם נכנס תלמיד חכם, אם מותר לקום או לא. גם הדיון הזה לגבי ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, האם קמים או לא קמים. ולמעשה, גם צריך לדעת איך הדין אצלנו, מצד מסוים ברכת המזון יותר חמורה מקריאת שמע. כי בקריאת שמע מפסיקים מפני היראה והכבוד, ואילו כאן מביא השולחן ערוך בסעיף ח' לעניין לשאול לברכת המזון מפני היראה ומפני הכבוד, יש מי שאומר שדינה כתפילה. כלומר, יש צד שברכת המזון יותר חמורה מקריאת שמע. זה צד אחד, אבל גם בקריאת שמע מקובל לומר שאדם יכול לקום קימה מסוימת לכבוד תלמיד חכם שנכנס. ויש אומרים שבפרשה הראשונה יכול שלא לקום. עוד שאלה שיש כאן, אדם שהוא נוסע במכונית, אולי נחזור קודם כל למה שלמדנו בסעיף י' א', אם היה מהלך בדרך ואוכל, אינו צריך לשב ולברך לפי שאין דעתו מיושבת עליו. כלומר, אמרנו לפני כן בסעיף ט' שאדם צריך לשבת בזמן ברכת המזון. למרות שהוא הלך בבית שלו, הלוך וחזור בזמן הארוחה, לכבוד ברכת המזון יישב. אבל אם הוא הולך בדרך והוא ממהר ואוכל תוך כדי הליכה, אז גם ברכת המזון יכול לברך תוך כדי הליכה. מדוע? מפני שאם הוא יישב, הוא מאוד ירצה להזדרז. ואז הוא יברך ברכת המזון בחיפזון, ולא יכוון כראוי. בדומה לכך, גם למדנו בזמן התפילה, שאם אדם נמצא בדרכו והוא ממהר מאוד, אז, וקשה לעצור, אז מוטב שיגיד את התפילה תוך כדי הליכה או תוך כדי רכיבה, כדי שהוא לא יהיה לחוץ מכך שהוא מפסיד את הזמן. וזה מה שכתוב גם פה. אם היה מלך בדרך ואוכל, אינו צריך לשב ולברך לפי שאין דעתו מיושבת עליו. יותר טוב כבר שיאמר את הברכה תוך כדי הליכה, ולא יהיה בלחץ שהוא מפסיד זמן. ומכאן השאלה, מה הדין כאשר הוא נוהג במכונית? וצריך להסביר, מי שהוא נוסע, לא הנהג, אין בעיה. זה ברור שהוא יושב והוא לא מוטרד, אלא אם כן זה אחד שתפקידו לפקח על הנהג וכל הזמן מאיר לו הערות, אז הוא מוטרד. אבל כמה שמדובר בנהג טוב, סביר, והנוסעים יכולים להניח לו ולעסוק בברכת המזון. ואם כן, הוא יכול לכוון יפה ברכת המזון, ודינו אפילו כיושב. זה ממש לכתחילה אפשר לברך כאשר אדם אכל בנסיעה. אז ודאי לכתחילה הוא לא צריך לעצור את הרכב, כי אמרנו שצריכים לברך בישיבה, כי זה נחשב שהוא מברך בישיבה. אבל הנהג, זו השאלה, אם יכול לברך או לא. זה בשעת הצורך. כשהוא ממהר, אפשר שיברך גם בשעת הנסיעה. אנחנו לא מקילים בזה בזמן, לגבי תפילה. כי תפילה, אדם כעומד לפני מלך. ואי אפשר שיתפלל תוך כדי נסיעה. אבל לגבי קריאת שמע, בברכות קריאת שמע אנחנו כן מקילים. ויש לזה קצת סמך משערי תשובה שאומר לגבי אדם שרוכב על חמור, אז גם בקריאת שמע, אף על פי שבלך לך בדרך, הלכה אומרת, שאומנם שרת בלך לך בדרך, אבל פסוק ראשון, או יש אומרים פרק ראשון, יאמר כשהוא יושב, או כשהוא עומד, לא ילך, אז אם הוא רוכב, יכול להמשיך את זה גם אפילו פסוק ראשון. אומנם, לרכב על חמור או על סוס, זה קצת יותר, זה פחות מטריד מנסיעה. כי בכל זאת החמור, יש לו גם שכל משלו, והוא בעצמו יודע לא ללכת במקומות שיש בורות. ואפילו המכונית כולה בידיו של הנהג, ולכן הנהיגה קצת יותר תורדת את דעתו של האדם. ואף על פי כן נראה שבכל זאת, כשאדם נוהג במקום רגיל, נסיעה שוטפת, אז בסך הכל, ואני אומר גם המציאותי, שיכול להגיד את ברכת המזון, הוא כמו, דומה לרוכב על חמור, בכל זאת. אף על פי שצריך יותר תשומת לב, הוא דומה לרוכב על חמור, ולכן בדיעבד, אם הנהג ממהר ולא יכול לעצור, קשה לו לעצור. באופן כללי, מי שנמצא בדרך תרוד על זה, אז יכול לברך ברכת המזון תוך כדי נהיגה. כן?
ברוכב יש גם גלודה שהוא צריך כל הזמן לחשוב שלא ליפול. כלומר, הוא נכון. כן מחזיק את עצמו.
נכון. יש בזה צד של גלודה, נכון, ברוכב על חמור. אמנם הוא לא צריך לשים לב לסכנות של הדרך כמו נהג, אבל הוא צריך בצד שני לשבת יותר בשיווי משקל. אמנם מי שרגיל, אז הוא כבר עושה בשיווי משקל, אבל נכון, יהיה צד מסוים שפחות בנוחות. כן. שאלה, כלומר, אדם נוסע במכונית, אחרי זה ייסע ממשיך ברכבת או באוטובוס, מה עדיף, שיברך תוך כדי נהיגתו במקום שאכל או ברכבת? אני חושב שעדיף ש... מה? נכון. אם עלול לשכוח, ודאי עדיף שיברך במכונית. אני הייתי מציע שלא יגמור את האוכל ברכב שהוא נוהג, ישיר קצת לרכבת, ושם יגמור את האוכל, ושם יברך ברכת המזון. זו העצה הטובה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. לא אמרנו. נכון, אני אומר, אפשר להקשות על זה קושיות, אבל בכל זאת, נהיגה, זה לא נחשב, זה פחות פוגע בברכה, כי זה לא נחשב שהוא עוסק במלאכה. אולי נהג אוטובוס, זה עוסק במלאכתו. זה העבודה שלו. אז כשאתה עובד, תעסוק בעבודה שלך ולא תברך. אבל אדם שהוא הולך בדרכו, זה קל יותר, כי הוא לא עוסק אז במשהו. כאילו, ההליכה או הנהיגה, זה משהו שאין מנוס ממנו. הוא צריך לעשות את זה, כי הוא רוצה להגיע לאיזה מקום, אבל לא שיש פה איזה דבר בעל חשיבות עצמית, שגם לא פוגעת דבר שפוגע בכבוד הברכה כל כך, וגם לא מסיח את הדעת כל כך. פחות מסיח את הדעת. שוב, יש במלאכה סוגים שונים של מלאכות. יש מלאכות פחות מסיחות, ויש מלאכות יותר מסיחות. באופן כללי, מלאכה יותר מסיחה את הדעת מנהיגה. כן. אני אתן דוגמה. אדם חורש. לכאורה זה פשוט חורש, אבל זה לא מדויק. הוא חורש. יהיה אבן, הוא יצטרך ללכת לעזור. יהיה משהו שצריכים, כלומר, אולי צריך לעקוף. כלומר, הוא כן צריך לשים לב. הוא צריך לשים לב במה שקורה. קוצר. לפעמים יש שיבולים שיברחו לו, כי התכופפו ממשהו, אז הוא צריך להרים אותם. כלומר, הוא צריך תשומת לב יותר גדולה מנהיגה. בנהיגה לפעמים אדם בכלל לא שם לב ועובר קילומטרים בלי שהוא שם לב, וכבר הוא פתאום אומר, רגע, איפה אני? אני כבר, אני אתן דוגמה, נגיד מירושלים לפה, לפעמים אדם נוהג, הכל בסדר, אבל הוא לא שם לב אפילו איפה הוא נמצא בדרך. האם הוא בירידה אחרי אופרה, או בירידה אחרי שילה? מה? נכון, אני באמת נכון. כשהכביש הוא בעייתי יותר, אז יותר מסובך. אבל ברוב המקרים הנהיגה היא די פשוטה. ברוב המקרים. כן, נכון, נכון. בנהג ודאי, מדובר על נהג שקל לו, שהנהיגה אצלו שוטפת, הוא בלי מיסים. כלומר, זה אוטומטית. הוא לא שם לב אפילו, הוא לא... אומרים לו, רגע, אתה שמת לב שפה הייתה מכונית שזז? הוא לא שם לב, הוא באופן טבעי זז ימינה, כדי להימנע מתקלות עם הרכב ממול, ובלי שהוא שם לב לזה, זה הולך אוטומטית. ככה אצל נהגים ותיקים, נכון, הרב שלומי? כלומר, זה לא... כן? אין על זה הרבה מחשבה. לכן זה פחות מ... הנה, תן דוגמה, נגיד, יונתן. מה דורש יותר מחשבה? לכתוב סתם או לנהוג? מדע שלכתוב סתם יותר, נכון? אפילו שהוא מעתיק את אותו הדבר תמיד. זה הרבה יותר דורש תשומת לב, או למשל, מטפלים בחולה. אין מה להשוות, עבודה זה דבר שדורש הרבה יותר תשומת לב. נהיגה, זה בא דרך אגב. אני אמרתי את זה בכל זאת, זה בדיעבד. בדיעבד. בשעת הדחק כתבתי, יוכל לברך תוך כדי נהיגתו. כי בכל זאת, צריך תשומת לב, ולכן אמרתי בשעת הדחק. אבל אינני מתכוון פה שעת הדחק, שאם הוא יאחר, יגידו לו דברים קשים. גם לעצור באמצע הדרך בצד, לדעתי זה לא דבר קל ולא דבר נוח, ואפילו יש בזה צד של סכנה אולי. גם זה שעת הדחק. אם בקלות יכול לעצור, ממילא הוא עומד לחנות עוד מעט, מוטב שיחנה ויורך שם. אבל יש שעת דחק, לא מתכוון שעת דחק גדולה. זה... קצת דחוק, יחאב לו שהוא מאבד את הזמן הזה. תשאל אותך. כן. שהוא מברר בקעת המזון, אני לא חושב שיש סכנה. מה אתה אומר? יש סכנה. זה ברור, בוא נאמר ככה. יותר סכנה לדבר בטלפון הנייד. כן? כי פה אתה יודע מה אתה אומר. בטלפון נייד, הוא ממולך, מתקיל אותך בשאלה, בעניינים, אולי ככה ואולי ככה, אתה צריך הרבה יותר תשומת לב. פה אתה פחות צריך תשומת לב, מצד האמת. ולהפך, אתה רואה שאתה זקוק ליותר כוונה, אתה אומר יותר לאט. עד רבה. באמת, יכול להיות שהברכת המזון שברכים בדרך, הכי בכוונה. כי ממילא אין לו למה למהר, ממילא יש לו זמן. 10 דקות יכול להגיד ברכת המזון. כל מילה לכוון. אתה מבין? זה לא... אני לא חושב ש... כלומר, אם אני בוחן את ברכות המזון שברכתי בנסיעה, הם לא פחות בכוונה. אני חושב שיותר בכוונה.
אם אתה
נגיד שלא יכול לכוון,
זה
משהו. כן, זה ברור. ברור. אולי אני אכתוב, אבל אני יכול לכתוב. אולי צריך באמת לציין את זה. שרגע, רגע. ואפילו מי נוהג במכונית, בשעת הדחק, נהג ותיק יוכל לברך תוך כדי נהיגתו. נכון? נהג ותיק.
אני יודע להוסיף, זה עושה בתל אביב, בירושלים, בכל רגע...
לא, אתה לא צודק בזה. גם בתוך, אני בזה פחות רגיל באמת נהיגה בתוך ערים, אבל גם, אני אומר את זה, להשוות את זה לדברים אחרים, זה יותר טוב. ומי שרגיל בזה, בכלל אין לו בעיה. הוא חונה אחורה, תוך כדי, אולי מגזים טיפה, אבל כן, נהגים ותיקים, הם רגילים בזה. זה כמו, אני ראיתי, נגיד, נהג מסעית גדולה, עולה, פה בלחנות, אתם יודעים, הנהגי מסעיות צריכים לנסוע אחורה. וזה, מי ששם לב, דרך צרה מאוד, מתפתלת, ככה הוא צריך לנסוע כ-100 מטר. זה לא יומן, כל נהגי המסעית, זה באמת דבר שהוא צריכים תיקון פה, שזה לא ילך כך, אבל ככה נהג המסעית נוסע אחורה, ולא מתקן אפילו פעם אחת את עצמו, הוא נוסע, ראיתי נהג מסעית עולה, הוא בנסיעה אחת נכנס, בלי שום, כלומר, זה כל כך היה, וראיתי שזה כל כך קל לו. כאילו הוא יכול לדבר תוך כדי זה, זה לא... בכל זאת, זה דבר שהוא באמת הרבה יותר מסוכן, ובוודאי נהגים חדשים, לא מנוסים, או לא מנוסים בדבר הזה, הם מאוד מאוד במתח, ובוודאי בזמן, בזמן כזה אי אפשר להברך ברכת המזון. אבל אני רק מראה שיש, זה תלוי בניסיון, ואדם מנוסה, גם בזמן הרמזורים הוא מדבר, ויש אנשים תוך כדי נסיעה בעיר, מנהלים עסקים, שזה תורד הרבה הרבה יותר. מה זה כל כך דחוף?
אני רוצה להגיד בשביל בתל אביב,
זה מה?
אין פרסה.
בסדר, אז אני לא מדבר על מי, לא מדבר על מי, אני מבנתי. מי שלא מכיר, אז זה בעיה בשבילו, אבל מי שמכיר, אין לו בעיה בזה. זה ברור שמי שלא מכיר, הוא גם לא יתחיל ברכת המזון בזמן כזה, זה מטורף. מה, הוא צריך להיכנס פה, להיכנס לפה, הוא צריך גם לשאול לפעמים אנשים שאלות. לא מדובר על מי, מדובר על מי שיודע לאן הוא נוסע, והכל ברור. איש כזה, הוא זה שיכול לברך ברכת המזון. טוב, לחפש, התחיל להסתכל ברחובות, לא מדובר על... טוב, נותר לנו צד זמן, ונתחיל בסעיף קוף, סימן קוף פי דלת. לא, בעצם, סליחה, עוד לפני כן, לגבי דיבור. גם לדבר כמובן אסור באמצע ברכת המזון, ואנחנו הזכרנו כבר, עניין לשאול לברכת המזון פני היראה, פני הכבוד, יש משומש שדינה כתפילה. מדוע? מה הטעם שמחמירים ברכת המזון יותר מקריאת שמה? כי אנחנו רואים שבקריאת שמה אפשר לומר בהליכה. חוץ מהפסוק הראשון, או יש אומרים, ולכת לך בדרך, ואילו בברכת המזון הדין שצריך לומר בישיבה. כלומר, רואים שיש צד של ברכת המזון יותר חמור מ... קראת שמה וברכותיה. ועל סמך זה אומרים שאדם לא ישאל בברכת המזון מפני העירה ומפני הכבוד. וקל וחומר שאדם לא ידבר בזמן ברכת המזון. ופה בסעיביו, עוד לפני כן, מי שנתנו לו כוס לברך לא ישיח המברך, והמסובים אלא אם להשיח מי שהתחיל המברך. ופה נכנסים לזה, כי המסובים, הכוונה אלה שיוצאים מדי חובה את ברכת המזון בשמיעת המברך. אז הם גם לא ידברו משעה שהתחילה הברכה. אם דיברו, אז אם יצא שדיברו בין ברכה לברכה, בדיעבד הם לא הפסידו. אם הם דיברו באמצע ברכה, תלוי על מה הם דיברו. אם הם דיברו על מילים שמעכבות, הפסידו את הברכה. ואז יבקשו מהמברך להפסיק, ישלימו את המילים האלו, ויצטרפו שוב לשמוע אותו. ואם... דיברו בשעה שאמרו מילים שהן לא קריטיות, יצאו ידי חובה. אגב, היום אנחנו לא נוהגים כך, אלא נוהגים לכתחילה שכל אחד מברך לעצמו, כי אז הוא יכוון יותר מאשר כאשר הוא שומע. מה הדין אם אדם הפסיק באמצע ברכת המזון ודיבר? אז יש אומרים, ככה מה שמגן אברהם, שאם הוא הפסיק במזיד, כמו שגם הוא סובר בתפילה, שמפסיק במזיד, הפסיד את ברכת המזון. אבל גם בתפילה וגם פה, למעשה הדין הוא שאם הוא הפסיק, בדיעבד לא הפסיד את ברכת המזון. ואפילו אם האדם נאלץ להפסיק באמצע ברכת המזון, באונס, כגון שפתאום הייתה שם צועה ולא יכול היה לברך יותר ברכת המזון, אז יש אומרים שלפי התוספות והראש, אם זה היה באונס, וכדי שיעור לגמור את כל ברכת המזון מתחילתה עד סופה, שאז הוא צריך עוד פעם להתחיל את ברכת המזון. אם הוא היה הפסק מחמת אונס, ובזמן שיכול היה להתחיל את ברכת המזון מההתחלה עד הסוף, אז לדעת תוספות וראש, צריך לחזור לברך ברכת המזון מההתחלה. ולדעת הריב והרמב״ם, בכל מקרה, אם נאלץ להפסיק, בין באונס, בין ברצון, הוא לא צריך לחזור להתחלה, אלא למקום שפסק. המקרה היחיד שבו חוזרים להתחלה, זה בתפילת עמידה. ככה דעת הריב והרמב״ם. בכל מקרה, אז פה, בספק, יכול להיות שמתחיל, שיפסיק מההתחלה ועד הסוף, וזה היה מחמת אונס, הנוהגים כרמה, הם יחזרו להתחלה, ולא יגידו ספק ברכות להקל, כי זה סוף כל סוף ברכת המזון. אבל הנוהגים... כשהוא סווה, ואז אפשר להגיד זה ספק לחומרה. אבל הנוהגים כשולחן ערוך, הם יגידו הלכה כמו הריב והרמב״ם. וממילא, גם אם אפסיק כדי לגמור את הכל מההתחלה עד הסוף, לא צריך לחזור להתחלה. כן. כן, נכון, חשוב מאוד לציין. בהרחמן, מה שדיברנו על דיבור, לדעת הרבה פוסקים, זה כולל כל הברכות, כולל ברכה רביעית, ויש אומרים לא כולל ברכה רביעית, דעת ערוך השולחן, שברכה רביעית יותר קלה. אבל בהרחמן כבר ברור שהדין יותר קל. ואם האדם נאלץ להזדרז, ללכת לדרכו, יכול בדיעבד להתחיל ללכת לדרכו בהרחמן. או למשל קיבל טלפון דחוף, יכול אז לדבר בהרחמן. כי הרחמן זה כבר תוספות שאחר ברכת המזון. אז כמובן לכתחילה יגמרו את כל הרחמנים כראוי, אבל אם יש צורך גדול, אז אפשר יהיה להפסיק לדבר, ואחרי זה להמשיך את הרחמנים, או אם יש צורך גדול לצאת לדרך, יכול לצאת לדרך ולהמשיך את הרחמן בזמן, בעת הליכתו.